צהריים טובים. אנחנו עוברים לפרשת שבוע, כי תצא.
כי תצא. זה פעם
ראשונה
שאנחנו באים
ועומדים בלוח. כן. זה ממש בזמן התחלנו, וואלה. בדיוק על השעון. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית אפילו. אז קודם כל, כמובן, חייבים להתייחס לפסוק הזה, כי דברים לא קוראים סתם, זה לא סתם שזה כתוב עכשיו. עכשיו, כי תצא למלחמה על אויביך, יש כאן כמה דברים. א', כי תצא למלחמה על אויביך, הוא נתנה מה שמלוקח בידיך, יותר הגיוני, מה זה הוא נתנו? אויבים זה רבים, זה לא אחד. אין לך אויב אחד. אז כאן רואים שרמוז העניין של המלחמה ביצר הרע, שהוא אחד. ולכן אומרים, כי תצא למלחמה על אויביך, הוא נתנו שמלוקח בידיך. אנחנו נמצאים בתקופה של חודש אלול, חודש הסליחה והרחמים. ואנחנו כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, עושה את החשבון נפש שלו, ולפעמים אנחנו מוצאים שאנחנו, מה נגיד, די עבריינים. ובאיזשהו מקום באים, תשובה וזה, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל, זה דבר מאוד קשה לבוא ולחזור בתשובה. לך תעשה, אם קוראים את הלכות תשובה אצל הרמב״ם, אז בכלל תכנס דיכאון אחרי שגמרת לקרוא מה שאתה צריך הכל לעשות, ויש לפעמים אפילו דעה שאומרת שכדי לעשות תשובה שלמה, אתה צריך להיות באותה, איך אומרים, באותו מקרה בדיוק. זאת אומרת, נגיד אם אחת בשעה במקום מסוים, בזמן מסוים, עם אישה מסוימת או משהו מסוים, כדי לעשות תשובה שלמה, אתה צריך לעמוד באותה סיטואציה, ואז לא ולא לעשות את זה. שזה בכלל,
זה כמו עם הנוצות. לך תעזוב את הנוצות.
כן, לא רק שלך תעזוב את הנוצות, לך תעמוד אם אתה יש לך נגיד איזה תאווה מסוימת. אז ישימו אותך לפני התאווה, זה לא פתרון כל כך חכם, בוא נגיד ככה, כי אתה עלול להיכשל עוד פעם. זה נגיד סתם, אחד נגיד שואל, אנחנו לא נדבר על דברים, על גסויות, ונדבר על דברים אפילו טריוויאליים, כמו למשל עוגה. בן אדם הוא, יש לו סכרת, אסור לו לאכול עוגה. אתה תשים לו, לפני הקונדיטוריה, תשים שם את העוגה, מה זה חבל על הזמן שקונדיטור עכשיו עשה אותה, הריח, הוא רואה אותו שם על המדף, הוא מתחרפן מהריח. תעשה תשובה, אל תאכל. מה זה אל תאכל? אכלתי אותה פעם שעברה שהייתי בסיטואציה הזאת, אני עכשיו, מה יקרה? אני עוד פעם אוכל אותה. ולמה, זאת אומרת, ישנה דעה שאומרת, אל תתמודד עם יצר הרע ישירות. בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז לכאורה, המצב הזה של מה שהרמב״ם מציג כאילו בתור תשובה מושלמת, הוא דבר שבאמת אולי מתאים ל, אנחנו אומרים, לצדיקים עליונים, לאנשים. כן, זה, אז באמת, כשקוראים את הדברים, קצת מאכזב כזה, כאילו אנחנו אומרים, וואו, וואו, אז בעצם, אנחנו נגזרנו כבר, אין לנו מה לעשות. כמו שהרב פינקוס זצ"ל אומר, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, שישנם שני דרכים לעשות תשובה. מדובר בחודש אלול, חודש הסליחה והרחמים. יש את הדרך האחת שהיא הדרך הקשה. קח את העבירות שלך, תעשה עליהם תשובה. לך תעבור עד הדרגה או תתקרב לדרגה שהרמב״ם רוצה. אבל יש דרך הרבה יותר קטנה. זה להיכנס לחיבוק של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? הרי הקדוש ברוך הוא זה לא סתם איזה מין, זה לא סתם, נכון? הוא לא סתם איזה מין גוף זר שלא שייך אליו. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש בו חלק אלוקה ממעל. אנחנו בנים, אתם לשם אלוקיכם. זאת אומרת, הוא אבא שלנו. עכשיו, אבא אוהב את הילדים שלו? בוודאי. על אחת כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא שהוא כולו חסד. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה בעולם זה רק לטובתנו. זאת אומרת, כמו ששלמה אבן גבירול, שזה היה משורר ידוע של אבא עם ישראל, עוד פעם לא משורר, משורר מבחינה רוחנית, כן? מהצדיקים הגדולים ביותר. הוא כותב, ממך אליך אברח. ככה הוא כותב. ממך אליך אברח, זה משהו מוזר. אם אני בורח ממך, למה שאני אחזור אליך? הרי ממי שאתה בורח, אתה בורח, אתה לא רוצה להתקרב אליו. אני אומר, ככה זה המצב עם הקדוש ברוך הוא. מצד אחד, אתה יודע שהוא זה שיעמיד אותך לדין. ואתה ממנו כאילו בורח, כאילו בפחד. אבל לאן אתה בורח? אליו. כי הוא גם מצד שני, אבא שלך, הוא הכל יכול, והוא רוצה רק את הטוב שלך. זאת אומרת, למרות שאתה חטאת, ואתה אמור כאילו לברוח, אתה רוצה לברוח, אתה בורח, אבל אין אתה בורח. כאילו לקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא דין, מצד אחד הוא חסד.
אין לך לאן לברוח.
אין לך לאן לברוח. ולא רק זה, אתה כאילו לא בורח מצד הדין לצד הרחמים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה הרעיון. וחודש אלול זה חודש הסליחה והרחמים. זה אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, זה המצב שבו הקדוש ברוך הוא, אומרים המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? הקדוש ברוך הוא נמצא כאן ממש ממש לידינו. זאת אומרת, יש, מה זה, הוא תמיד נמצא. אבל עכשיו יש איזו מין אווירה מיוחדת שעוזרת לתשובה. וזה משמע, כי תצא למלחמה על אויביך, אותו יצר הרע, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך. הקדוש ברוך הוא רוצה רק שנצא למלחמה. זאת אומרת, לעשות את הפעולה הראשונית של היציאה למלחמה. יש אנשים, חודש אלול מגיע, ממשיכים בחיים כאילו שום דבר לא קרה. זה טעות קריטית. זה טעות גדולה ביותר. לא משנה מי אתה ומה אתה, כאן אתה הרשע הכי גדול בעולם, רק תראה לקדוש ברוך הוא שאתה מבין שיש חודש אלול, שאתה רוצה לעשות תשובה, כבר אתה נמצא על הצד הטוב. משל למה הדבר דומה? לאבא שלא ראה את הילד שלו. והנה הילד שלו, הילד שלו היה שובה ועשה כל מיני דברים לא כל כך יפים. ויום אחד האבא מחליט, אני אוהב את הבן שלי, אני רוצה לראות אותו. ואז הוא בא לבן, והוא בא, פותח את הידיים לחבק אותו. והבן, מה באופן טבעי צריך לעשות במצב כזה? לרוץ לאבא ולחבק אותו. תראו לעצמכם שהבן, במקום לרוץ לאבא ולחבק אותו, עושה סיבוב ממשיכה. זה להוסיף חטא על פשע. זה הרבה יותר גרוע מכל החטאים שהוא עשה. כי בא כבר אבא בא אליך, ורוצה לסלוח לך, פותח את הידיים כדי לקבל אותך באהבה, ואתה במקום לרוץ כמו עם טיפת שכת שלך בראש, לרוץ לאבא, מה אתה עושה? הולך לצד השני. וזה אותו אחד שבחודש אלול לא עושה שום פעולה כדי לתקן את עצמו. זאת אומרת, לא עושה שום פעולה לכיוון הקדוש ברוך הוא. ומה זה לתקן את עצמו? נכון, יצר רע יבוא ויגיד לך, וזה יצר רע. שמע, אתה עבריין, אתה גמור, אתה עזוב, אין לך סיכוי. תמשיך בחיים שלך כרגיל. זה יצר רע. זה לא יצר טוב. התפקיד שלנו בתקופה הזאת, כי תצא למלחמה על אויביך. לצאת למלחמה. הוא לא אומר כי תלחם, תשימו לב, הוא לא אומר כי תלחם, הוא אומר כי תצא למלחמה.
תתחיל את התהליך.
תתחיל את התהליך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ואם אתה תתחיל את התהליך, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אם אתה לא תתחיל את התהליך, אז יש לך בעיה. וזה בעצם הנקודה המרכזית של הפרשה, הכותרת של הפרשה, זה כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. במיוחד בחודש אלול, חודש הסליחה והרחמים, שאז הקדוש ברוך הוא באמת נמצא כאן ממש איתנו, וגם דרך אגב, מי שרק ינסה יראה שזה הרבה יותר קל עכשיו. זה לא מין, זה לא, תנסו ואתם תראו. תנסה לתקן דברים קטנים, אתה תגלה שזה הרבה יותר קל משהו, פתאום אתה מצליח. עכשיו, אני לא מדבר על דברים גדולים. יש אנשים שדרך כלל מתחילים, זה כמו שפעם סיפרתי לכם, הייתי באיזשהו מקום. ודיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד, ולא משנה מה הוא עשה, צריך לקבל על עצמנו כל מיני קבלות טובות. אז באה איזה בחורה ואמרה לי, תשמע, מה, אני מקבלת קבלות ואחר כך אני לא מקיימת שום דבר. מה זה שווה? אז אמרתי לה, זה הטעות של האנשים. אנשים לא מבינים שהקדוש ברוך הוא בדיוק יודע מי אנחנו. לכן הוא נתן לנו את החודש הזה. החודש הזה זה לא חודש נורא במורד שאנחנו מבינים. זה חודש נורא טוב. החודש הזה, אנשים צריכים להיות שמחים שיש את החודש הזה. כי זה כאילו אבא בא ואומר לך, תשמע, את לא משנה מה עשית, אני נותן לך עכשיו צ'אנס לתקן הכל. מה, יש דבר יותר טוב מזה? אין דבר יותר טוב. זה לא רק זה, אני עושה לך את זה יותר קל. עכשיו, מי שמנסה בחודש הזה לחזור בתשובה, שאומר, כן, אבל יבוא החודש... חלק
מהצ'אנס שנותן זה לבקש סליחה גם.
בוודאי. זה הכל, תראה, ראי.
כל החודש הזה...
מה, הוא חנון, גם אתה חנון. מה, הוא רחום, גם אתה רחום. זה לא רק זה, מידה, מה זה כמידה כנגד מידה? מידה כנגד מידה, אתה בא, חבר שלך העליב אותך, פגע בך, לא יודע מה עשה לך, ואתה סולח לחבר. אתה בא מחר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אבא תסלח לי. הוא אומר, אתה יודע מה, אתה סלחת לחבר שלך? אני סולח גם לך. מצד שני, אם אתה לא סולח לחבר שלך, אתה בא עכשיו לאבא, אומר לו, אבא תסלח לי, מה הוא אומר לך? אתה סלחת לחבר שלך? לא, למה שאני אסלח לך? וזה לא חסד אפילו, זה מידת, זה מידת הדין. כי אמור, במידה שאדם מודד, מודדים לו. מידה כנגד מידה, זאת אומרת, יש לנו כאן לבוא ולטעון לפני הקדוש ברוך הוא, מבחינת הדין, לא חסד. תשמע, אבא, אני ויתרתי לו, אתה צריך לוותר לי. עד כדי כך זה העוצמה של הדבר הזה.
זאת אומרת, חודש סליחות, עכשיו כשאני חושב על זה, המגבלה שלו אצל המוסלמים זה הרמדאן, זה חודש של הרמדאן, זה גם כאן חודש סליחות, רק שהם מכניסים לעצמם גם את ה...
תראה, כולם מעתיקים מהיהדות.
את הצום הזה של כל היום. ובסוף הרמדאן יש להם יומיים שלושה של חג.
זה, תראה, זה כמו שרוב העולם יש לו שבוע. למה יש לו שבוע? מאיפה ההמצאה הזאת של שבוע? שבעה ימים.
שבוע, שבעה ימים.
מאיפה ההמצאה
הזאת? ליד העולם, מה זה?
ליד העולם, מה זה? זה,
זה, זה, זה, ניסו בהתחלה, אני קראתי על זה, ניסו בהתחלה בצרפת לעשות עשרה ימים.
כאילו, רוצים ללכת נגד, אבל זה לא עוזר.
עשרה ימים,
זה לא עוזר. הקדוש ברוך הוא קבע שבעה ימים, זה שבוע.
אגב, כל הדתות, היום השבתון הוא יום אחר. אצל המוסלמים זה שישי, אצל המוסלמים זה ראשון, ואצל המוסלמים זה שבת.
נכון.
זה לא נפל גם אותו יום כמו שלנו.
לא, זה לא.
אבל
לא, יש בזה עניין גדול, תודה לכם, אומרים
ש... למרות שזה יום שבתון, זה ראשון. הם קוראים לזה שבתון, אבל זה סנדר. לא אומרים...
לא קוראים לזה שבת.
לא קוראים לזה שבת. אבל שם הם, ביום הזה הם הולכים לכנסייה.
כן, אבל עדיין הספירה היא של שבעה ימים. זה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת.
נכון? נכון.
זה לא יום שלי באיזה יום הוא יעשה, אבל את הספירת הימים הוא יעשה לפי חופש אנחנו סופרים. אתה מבין מה אני אומר?
כן?
זאת אומרת, הספירה נשארת את הספירה, זה כמו השיטה העשרונית. זה כמו השיטה העשרונית שמקובלת בכל העולם. מה המקור של השיטה העשרונית? בעשרה מאמרות נברא העולם. עוד פעם, זה הכל אם תסתכל, אין כאן דבר, כולם מעתיקים מאיתנו. זאת אומרת, המקור זה התורה. הסתכל הקדוש ברוך הוא בהורייתא וברא עלמא, נקודה. עכשיו, כמובן שכל עוד שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז שונאים אותנו ורוצים להשמיד אותנו, אבל זה לא בגלל שאנחנו, איך אומרים, ללא אשמה. אנחנו באשמה. אנחנו לא מקיימים את הדברים שאנחנו צריכים לקיים. אנחנו רבים אחד עם השני, אנחנו עושים דברים שלא צריכים לעשות, וכו' וכו' וכו'. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני אתן לך חודש שבו הכל יהיה יותר קל. באמת יהיה יותר קל. ומי שמנסה עכשיו רואה שזה יותר קל. עכשיו, מה אומר הפינקוס? כל מה שצריך לעשות זה לעבור לחיבוק של הקדוש ברוך. עכשיו, טוב, מה זה אומר לעבור לחיבוק של הקדוש ברוך? אז אומרים, תח לי פתח ייחודו של מחת, ויפתח לך פתח כפתחו של אולם. ואדם מקבל על עצמו קבלה קטנה. אבל קבלה קטנה שהוא מקיים אותה. זאת אומרת, מה זה קבלה קטנה? כל אחד מהקבלות שלו. בן אדם מחר מחליט, אני הולך לשירותים, יוצא מהשירותים, לא מברך, ממחר אני מברך. יפה. קיבל קבלה יפה. בן אדם מברך, אבל לא מברך בכוונה. כאילו, זה, יש אנשים, יצא אדם, לא יודע אפילו מה הוא אומר. מהיום אני מכוון. דוגמה עוד יותר קלה. בן אדם קם בבוקר, הוא מודה אני לפניך מלאכה וקיים שחזרת בנשמתי בחמלה רבה עם עמתיכם. האם הוא מכוון או לא מכוון? עכשיו, בן אדם שלא מכוון, מהיום יקבל על עצמו לכוון. בן אדם שלא אומר, יקבל מהיום על עצמו לומר, אבל לא, צריך לעמוד בזה. עכשיו, ברגע שבן אדם עומד במצווה אחת, מצווה גוררת מצווה. ודרך אגב, גם את זה אנחנו רואים בפרשה. אנחנו רואים בפרשה את מצד ההתדרדרות של דברים, כאשר עבירה גוררת עבירה, ומצד שני, ההשתפכות של דברים, כאשר מצווה גוררת מצווה. זאת אומרת, זה סתם כדי לסבר את האוזן.
כדור שלה לכל הכיוון.
כן. וראית בשביעה אשת יפה תואר, זה מסביר. עכשיו, מכיר את זה לך, ראית בשביעה זה איך. כאילו, אתה ראית זה אישה, בא לך תאווה. ואחר כך מה קורה? כי תהיין על אישתי נשים, האהובה והשנואה. תשימו לב, מתחתן אחת שנואה, אחת אהובה, וילדו בנים, האהובה והשנואה. אחר כך כי יהיה לאיש בן צורר ומורה. ואחר כך ירגמו אנשי העיר. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומה. זאת אומרת, אנחנו רואים מין דבר כזה באמת מדהים. עבירה גוררת עבירה. מצד שני, ברגע שאנחנו רואים לצד הטוב, כי יקרא כן ציפור לפניך, עשית מצווה, לא תיקח עם הבנים, שלח שלך בהם, כי תבנה בית חדש נועה כרגעייך, עכשיו כבר יש לך כבר בית, קודם לא היה לך בשביל, יש לך בית, אתה מקיים מצווה בבית, לא תעשה מעקה לגגיך. דרך אגב, כאן יש פירוש מאוד מעניין.
אני לא מבין את המצווה הזאת של שילוח
הקן.
שילוח הקן? שילוח
הקן. זה מצווה מאוד מעניינת.
זה מאוד מאוד משונה.
נכון. כי אומרים לך, אם אתה תגיד, עד כן הציפור מגיעים רחמך, כשהקדוש ברוך הוא מרחם על הציפור, אז יקרתו בני מאיך. זאת אומרת, אתה תענש במלוא חומרת הדין. למה? מה? אבל זה רחמים לכאורה. לא, זה לא רחמים. זה ניצול מצב טבעי לרע. מה הכוונה? במצווה הזאת כתוב, למען ייטב לך וארכת ימים. כאילו מצווה מאוד פשוטה וקלה. ישנה עוד מצווה שגם, ובדרך כלל מצוות לא כתוב את השכר שלה. ישנה עוד מצווה שכתוב השכר שלה, וזה מה? כבד את אביך ואת אמך, למען ירחו ימיך. אז באה התורה מצאת על עבודתך שלא משנה מה גודל המצווה, אנחנו לא יודעים את השכר עליה. כי הנה מצווה פשוטה כמו לשלוח את הציפור, אתה מקבל למען ארכו ימיך, ומצווה קשה מאוד לכבד אביהם, שזו מצווה לא פשוטה, אתה גם מקבל את אותו שכר. זכורה, מה, זה לא פייר. זאת אומרת, אדוני, אתה אל תעשה חשבונות, מה פייר ומה לא פייר. אבל עדיין נשאלת השאלה, מה הקשר בין כיבוד אביהם, שעליו נאמר אותו שכר, לבין מצוות שילוח הקן? צריך להיות איזשהו קשר, אחרת למה התורה לא סתם אומרת דברים? והקשר מאוד מעניין. הרי מה זה שילוח הקן? הציפור,
יש לה
גוזלים, יש לה ביצים.
ביצים.
אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או לביצים. זאת אומרת, ולא תיקח, תשים למה כתוב, האם על הבנים. אתה בעצם מנצל אינסטינקט טבעי של האם לשמור על הגוזלים שלה, מנצל אותו. זה לא רחמים, זה אכזריות. זאת אומרת, זה לא עד כן הציפור הגיעו רחמך. זה לבוא ולנצל את הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא, ולנצל אותו לרע. זאת באה התורה ואומרת לך, אתה לא יכול לקחת את הציפור שהיא נמצאת על הגוזלים. מצד שני, מה רחמים כאן אם אני שולח את הציפור ולוקח את הגוזלים? כאילו, איזה רחמים יש כאן? זה בדיוק כאן, זה לא רחמים. זה אסור לך מבחינה טבעית לנצל את המצב הטבעי של האם שהיא מגינה על הילדים שלה, ואותו דבר זה מתחבר עכשיו לכיבוד אב ואם. גם כאן מדובר על דבר, האם הביא אותך לעולם, אתה צריך לכבד אותה. גם כאן מדובר בעצם על המשכיות, מדובר כאן גם על...
אז מה זה שילוח הקן?
שילוח הקן זה כאילו, הציפור נמצאת על ההפוכים והביצים.
כן.
אז דרך אגב, זה יש כאן מחלוקת, אני חושב. זה לא רק לשלוח את האם. אתה צריך לקחת את הביצים, אתה יכול להחזיר אותם אחר.
כן, אבל מה אני עושה איתם? אני לא יכול להפוך אותם.
לא יכול להפוך אותם לעשות כלום.
להשאיר אותם ככה, זה ימות. הם לא יקחו לבד.
לא
שלא
ימות.
אלא אם
זה כן תכנסם לאינקובטור. קודם כל, אני לא יודע איך זה עובד בטבע, יכול להיות שהציפור כן חוזרת או לא חוזרת אחר כך לכן, זה לא השאלה. עכשיו, לא מדובר כאן, מדובר כאן בגוזלים, זה לא רק ביצים.
כן,
בסדר. אפרוחים או ביצים. עכשיו, הקטע הוא כאן, חשוב להבין שאין כאן קטע של רחמים, זה בדיוק העניין. זה בדיוק, זה לא עניין של רחמים, זה עניין של לקיים ציווי של הקדוש ברוך. עכשיו, הציווי של הקדוש ברוך הוא הקשר בינו לבין זה, שאתה כאן בעצם מנצל את האינסטינקט הטבעי של אבא ואמא לרע. נכון. ולכן, כאילו יש את אותו שכר בשתי המקומות, בכיבוד אב ואם, וגם כאן כאילו אתה בעצם עושה כיבוד אב ואם מסוים. אתה מקבד את האמא שנמצאת על הגוזלים שלה, ואתה לא לפני העיניים שלה לוקח בכוח את הגוזלים שלה. אתה מגרש אותה, שהיא לא תראה.
רגע, שהיא רואה אותך, היא בורחת לבד.
לא תמיד.
לא תמיד.
לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד. תלוי איזה ציפור.
כן, תלוי איזה ציפור.
לא תמיד. לא, לא תמיד. אני עוד פעם, בטבע יש כאלה שהם יישארו, עד שלא תהיה להם ברירה, הם לא... לכן כתוב שלח תשלח.
כי יכול... זה עובד, זה נשר.
אני לא יודע, יש כאלה, יש כאלה שלא כל כך מהר רצים בורחים. דרך אגב, גם חתולה, תקרב לחתולה שהיא עם הגורים שלה?
אוי,
אוי, אוי. מה, זה בדיוק מה זה אומר, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. יש את האינסטינקט, וזה בדיוק העניין, אתה מנצל אינסטינקט טבעי. לכן אומרת, שלח, שלח את האם ואת הבנים תיקח לך. עכשיו, לא רק זה, איך היו מקיימים גדולי ישראל את המצווה? מה הם צריכים את הביצים, צריכים את הגוזלים? לא, היו לוקחים את הביצים, מחזירים חזרה, קיימו את המצווה. וזה קיימת את המצווה. זאת אומרת, מצוות שילוח הקן, יש בה שתי פרטים. פרט אחד, לשלח את האם, פרט שני, לקחת את הגוזלים או את הביצים. עכשיו, מה אתה עושה איתם? לא קשור למצווה. אתה יכול לעשות איתה חביתה, אתה יכול גם להחזיר אותה חזרה לכן. זה כבר שבעיה שלך. בקיצר, זה כמו שמזכיר לי איזה סיפור חביב, היה איזה אחד ש... יום אחד...
זה מצווה
משונה.
לא משונה. כל המצוות הן הגיוניות. זו מצווה מאוד
משונה. למה? מאוד הגיונית. אם אתה בא ומכניס כאן את האלמנט של הניצול הטבע לרע, מאוד הגיוני.
לא, כי
אם
האם בא ל... לחפות על הגוזלים שלה.
נכון, ואתה הולך ומנצל.
ולשלח אותה ולוקח את הכל.
לא, הנקודה היא כזאת, המקור של המצווה, המקור של המצווה, זה לדעת ולהבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני קבעתי חוקים. בדיוק, לא רק זה.
בלי לדעת מה השלכות.
זה חוץ המעשה, אבל אני עכשיו קבעתי גם חוקים. וחלק מהחוקים הם, שאמא מגינה על הגוזלים שלה. כתוב כאן, והאם רובצת, עוד פעם, תבין, אם האם לא שם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל גם לא קיימת מצווה. אז חשוב להבין את זה. זאת אומרת, אם האמא ברכה לבד, זאת אומרת, אתה מגיע, כן, ריק. לא, אין לך כאן מצוות שילוח הקן. כי לא עשית כלום. אתה יכול לקחת את הביצים, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, ומצווה לא קיימת. למה לא קיימת? כי האמא לא שם.
רק,
לא שילחת. בדיוק. רק אם היא נמצאת שם ושילחת אותה, רק אז קיימת את המצווה. זאת חשוב להבין את הנקודה הזאת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני בראתי טבע. אתה צריך להתנהג בהתאם לטבע שאני בראתי. עכשיו, אתה לא יכול לנצל את הטבע שאני בראתי לרעה. כי זה בעצם העיוות הכי גדול שיכול להיות. לכן, המצווה היא מאוד הגיונית. מבחינת מה מסתתר מאחוריה. זאת אומרת, עזוב את כל הפרטים, זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו, מה בעצם התורה מלמדת אותנו. אז אלף התורה מלמדת אותנו, אתה אל תבדוק לי איזה מצווה מקבלים יותר שכר, או מקבלים פחות שכר, זה לא עניין שלך, ואתה גם לא יודע ולא מבין. החשבונות הם למעלה. דבר שני, התורה מלמדת אותך שיש קשר בין כיבוד אב ואם לבין מצוות שילוח הקן. מה הקשר? האינסטינקט של אבא ואמא. שהם הביאו אותך לעולם ומגינים אליך ושומרים אליך, ואתה מחויב לכבד אותם. ומצד שני, אתה גם ככה מחויב לכבד גם את אותה אמא שעובדת על האפרוחים והביצים, כי הטבע שלה לא נותן לה ללכת, אלא אם כן תגרש אותה. ולכן, בעצם הגירוש אתה מראה שאתה הולך עם הטבע, אתה לא הולך לנצל את הטבע, ואיך שהיא נמצאת על הביצים, אתה לוקח אותה עם הביצים, והולך ואני לא יודע מה עושה איתה. שלח, תשלח את האם, ואת הביצים תיקח לה. זאת אומרת, הנקודה כאן מאוד מעניינת, שגם כנראה אסור לך לקחת את האם.
כן.
זאת אומרת, זה לא, זה, אנשים לא מתייחסים לזה בכלל.
אתה לא יכול לקחת
את הכל. לא, זה בדיוק אומר, אנשים לא מתייחסים לקטע בכלל שאסור לך לקחת את האם. זאת אומרת, אתה בעצם שולח את האם, למה? כי האם נמצאת כאן, מכוח הבחירה שלה, הטבעית, לא קשור ל... איך אומרים? לדבר כזה או אחר. באופן טבעי יש בה אינסטינקט שהיא נמצאת כאן. זאת אומרת, אם אתה תיקח אותה, זה אומר שאתה ניצלת את האינסטינקט האימאי...
למה שתקח את הביצים או את ה...
מה?
למה שתקח את הביצים או את הגוזלים? למה שאני ארצה לקחת את הביצים או את הגוזלים מחסינה?
למה? יש לך למה?
לא, אני אומר, אני מסתכל, אבל למה המצווה...
למה לא? אתה, יש לך כאן...
משלח, אני הבנתי
למה משלח. סתם לדוגמה, יש לך יונה, אתה עושה את היונה בביצי יונה. מה יש, מה רע? יש לך ארוחה שלמה. גם ביצים, גם יונה, מה רע? למה שלא תיקח את הכל? למה שלא תיקח את היונה עם הביצים, עם הגוזלים? גוזלים זה בשר טוב. באה התורה אומרת לך, קודם כל אקסיומה. באם אתה לא נוגע. שלח, תשלח את האם. אתה לא מנצל את האינסטינקט האימאי שלה בשביל ללכוד אותה. אנשים בדרך כלל מדברים רק על הגוזלים, מדברים רק על האפרוחים, שוכחים את האימא. כי בינינו, כמו שאתה אומר, מה אני רוצה? אני צריך את הביצים, אני מעדיף לקחת את האימא, שם יש בשר. מה אני אעשה עם האמא?
מה שאני אעשה, לא, הביצים זה
פרים פרטם. אני רק אומר, סתם, אני אומר, לא מתייחסים לזה, אבל יש כאן שתי צדדים למטבע. אז נכון, אז הקטע כאן באמת, בקטע הזה, זה באמת לדעת ולהבין שאנחנו לא מנצלים את הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן ונשים אותו לרעה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. נקודה, נתנו את המצווה. זה מה שלמדנו לעניין של שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. עכשיו ראינו גם, אתה מקיים את המצווה הזאת, אז כי תבנה בית חדש, עשית מעקה לגגיך, ולא תשים בתים אדמים בביתך, כי ייפול על אופן ממנו. זאת אומרת, עכשיו עשית מצווה, עשית מצווה, זכית עכשיו, בעוד מצווה, אבל גם זכית במה? בבית. הרי אתה לא עושה מעקה אם אין לך בית. זאת אומרת, בא התורה אומרת לך, אם אתה תעשה כן מצוות, אתה לא רק שאתה גורר מצווה, גם היא טוב לך. פתאום יש לך בית. לאחר מכן, יש לך לא תחרוש בשור וחמור. אתה רואה, יש לך שור וחמור. לאחר מכן, וככה זה ממשיך הלאה והלאה. אתה רואה, כל פעם, יש לך עוד משהו ועוד משהו. זאת אומרת, מצווה גוררת מצווה. עכשיו, דרך אגב, בעניין הזה של, זה ראיתי דבר יפה, במצווה של מעקה. שבן אדם בונה בית ויש לו גג, ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בתך, כי יפול הנופל ממנו. ראיתי הסבר יפה שאומר, ההיגיון הפשוט אומר, יש לך גג, אתה צריך לתת מעקה כדי שחס ושלום לא ייפול מישהו. עכשיו תשימו לב, כי ייפול הנופל ממנו. מה זה כי ייפול הנופל? כי ייפול ממנו. הוא אומר לך, זה שנופל כבר נגזר עליו. לא, כבר נגזר עליו ללפול. זאת אומרת, זה לא הקטע וזה לא הבעיה שלך. לא סתם בן אדם נופל. נגזר עליו משמיים ללפול, אבל מה? שזה לא יקרה אצלך. עכשיו, מה הרעיון של מעקה? ראית דבר יפה, אנשים בונים בית, בונים תקציב. ומתברר להם, נגיד, רצו להשקיע 200,000, מגיעים ל-400,000. רצו להשקיע 400, מגיעים ל-800,000. בקיצור, מה הוא אומר אתך התורה? נותן לך הצעה טובה. תעשה מעקה לגגיך. תעשה לגג, למעלה, תעשה מסגרת. שתדע, עד כאן אני הולך, מעבר לזה, למה? לא תשים דמים, בתך נפול, ינפול הנופל ממנו. אם לא תעשה גדר, אתה תיפול. וזה לא חסר אנשים שלצערנו הרב לא עשו חשבון, ולא עשו גדר, לא עשו מעקה לגג, לא עשו מעקה ללימית למעלה, ונפלו.
הוא מתכוון גם למסגרת תקציב.
כן, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. לא עשו מסגרת התקציב, לא שמו, מה זה למעלה?
לא עשו את זה, לא עשו את זה, כי נגמר להם הכסף, השקיעו למטה.
כן, או שהשקיעו מעבר למה שיש להם, לקחו הלוואות בבנקים, ואחר כך נפלו. לא היה להם את הכסף להחזיר. אז אתה רואה, נותן לך גם הצעה ידידותית, כי תבנה בית חדש. תשים מעקה, תשים מסגרת להוצאות שלך. אני רואים שגם בכל דבר אפשר לדבר על זה שעות על גבי שעות.
זה לא רק בית, זה גם נישואים כנראה.
כל דבר, כל דבר.
אז כל משהו מסגרת, אתה צריך שתהיה תוכנית
עסקית. אז ראינו כאן דבר יפה. ראינו שקודם כל העניין של מצווה גוררת מצווה ורק גוררת עבירה. וזה יכול להיות מצווה הכי קטנה שבקטנות, וזה מה שהוא אומר לנו. פתח לי פתח כחודו של מתח, פתח לנו פתח פתחו של עולם. תבחר איזה מצווה קלה, קטנה, עכשיו גם זה זמן מסוגל. מאוד קל ופשוט לעשות את זה. ואז המצווה הזאת תביא לעוד מצווה. זה כמו שהיום בבוקר דיברת על זה באנגלית. כמו זה דיברנו, אתם זוכרים, היה תוכנית בטלוויזיה פעם על האנשים שאספנים. הם עושים כל מיני שטויות. ומה שקורה בסוף, ממלאים את הבית שלהם, היה אחד שאמר שהיה צריך לזחול כדי להגיע לשירותים, עד כדי כך. זאת אומרת, הוא מילא את הבית שלהם קודם ג'נקיאדה. זאת אומרת, כל מה שהיה ברחוב היה עוסק מביא הביתה. זה מחלה כזו. עכשיו, הם עושים תוכנית טלוויזיה על האספנים האלה, והם הציעו להם הרבה כסף, זאת אומרת, קודם כל היו צריכים לשכנע אותם, בכלל להסכים. והם הבטיחו להם, אם אנחנו מצלמים את הקטע שלכם, אנחנו גם מפנים לכם את הבית, הכל על חשבוננו. וגם נתנו להם כאן איזשהו סכום של כסף, כי תבינו, אתה ראית את הוויכוחים. אנשים, לפעמים זה האישה, לפעמים זה קרובים, שהצליחו לשכנע אותו. זאת אומרת, הוא עצמו, לפעמים מקרים מסוים, הוא כל כך התנגד. עכשיו, אתה ראית אחד, הוציאו, מה זה מסעיות? פשוט לא יאומן. לא יאומן כמה הוציאו מהבית שלו. עכשיו, אחר כך אתה רואה את החיוך שלו בפנים, שהוא קולט את ה... באיזה... איך שהוא חי כמו חורן. אז זה, אומר הפינקוס דבר יפה, אומר בעניין הזה, שבוע שאמרנו שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך, שעריך אומר זה השערים של הזמן. מה הכוונה? ראש השנה זה בעצם השער של השנה כולה. עכשיו, בן אדם בוא נגיד, הבית שלו מלוכלך מטונף כמו הספרים האלה, מלוכלך לגמרי. ואמר, אומר, איך אני נקה את הבית? איפה אני אביא מסעיות על מסעיות לנקות את הבית הזה? מאיפה אין לי כסף לזה ואני לא מסוגל לעשות את זה? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? כי תצא למלחמה על אויביך. תעשה את הצעד הראשון.
ותבקש שיבוא לעשות.
עכשיו, לא, לא רק זה. תנקה את הכניסה. הרי בוא נגיד סתם דוגמה. בלם שלו בית. הבית מלא ג'נקיאדה. עכשיו כבר מילא גם את הפתח. הוא לא יכול להיכנס בכלל לבית. מתחיל לרדת גשם. הוא נרטב. הוא חשוף. בחוץ, בטבע. מצד שני, אם הוא ינקה את הכניסה, אז הוא כבר יהיה מוגן מהגשם. הוא כבר לפחות נכנס לתוך הכניסה. אז כמו שאומר הפינקוס, בן אדם צריך להבין, תנקה את הכניסה שלך. זה, מה זה הכניסה? את השער הזה של, של חודש אלול. אומר, תשמע, יש לי כל כך הרבה עבירות, צריך מסעיות על מסעיות לקחת אותן. בסדר? אף אחד לא אמר לך עכשיו, תתחיל להביא מסעיות ולקחת כל העבירות שלך. אבל בוא תתחיל בתיקון קטן. לפחות, מה תוכל? תוכל להיכנס בפתח. עכשיו, כמו שאמרנו, מצווה גוררת מצווה. ברגע שבן אדם יבין כמה טוב זה להיות בצד הנכון, הוא יראה, וואו, אני יכול להיכנס, אני מוגן מהזה, אז הוא יעשה עוד קצת ועוד קצת, ולאט לאט הוא יכול לנחות את כל הבית. נכון, שמדם מסתכל על הפרויקט שיש לפניו, וואו, בחיים אני לא אצלח לעשות את זה. אז עושים את זה צעד אחרי הצעד, וכל צעד קטן, כמו שאמרנו, אי אפשר להתעלם מהקדוש ברוך הוא בחודש אלול. צריך להראות שאנחנו, חשוב לנו, שאנחנו עושים משהו. מה לעשות? וואו, לא צריך גדולות ונצורות. הוא אומר, כנס לחיבוק של הקדוש ברוך הוא, צריך לחבק דבר הכי קטן, תבחר, מה שאתה, מה שמתאים לך. תבחר בתא בזמן הזה כדי להתחבר ככה לקדוש ברוך הוא. ולמה שעושה את הדברים האלה, פשוט. אחת הבעיות שלנו, עם זה אנחנו נסיים, אחת הבעיות שלנו זה, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. באים ואומרים לדיינים שהם צריכים להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע. ולכאורה זו בקשה קצת מוזרה. ברור שיצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, מה הכוונה? אלא, לא תמיד מה שבחוץ רואים זה מה שיש בפנים. ואנחנו גם צריכים לבדוק את עצמנו, האם החוצניות של המעשים מתאימים לפנימיות. אנחנו הרבה פעמים בחוץ מראים פנים יפות, ובפנים, הפוך. ובמיוחד שבא, אתה בא לבדוק עולם, מי הבן אדם הזה מולי? אז אתה מסתכל בדרך כלל על מה? איך הוא נראה? אבל לא תמיד איך שהוא נראה, אבל לא תמיד איך שהוא נראה, זה מישהו באמת. זה כמו שצלו במחסן, למשל, אנחנו מסדרים את הקופסאות בקרטונים, ויש קוד, או יש תמונה של מה יש בקרטון. אבל לפעמים אתה מוציא דברים מקרטון אחד, ושם בקרטון אחר למשלוח או זה, ואז בעצם על הקופסה, זה לא מה שיש בפנים. זאת אומרת, בן אדם יכול לראות כמו איזה רב, צדיק יסוד עולם, אבל בפנים, לצערנו הרב, לא רב ולא נעליים. אתה צריך לבדוק שהחזית... בדיוק. צריך לבדוק שהחזית בעצם מראה את מה שיש בפנים. ולצערנו הרב, היום, בימים אלו, יש לנו הרבה אנשים שמתיימרים להיות רבנים ומורי דת, מורי הלכה, והם לא בדיוק כאלה. אז אנחנו צריכים גם להיזהר גם בקטע הזה של לבחור מי הוא הרב, ולא להסתכל רק חיצוניות, אלא להסתכל גם על הפנימיות. זה כמו שלא בזמן, ממש בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, איזה מישהו, לא משנה, איזשהו רב, שידעתי שהוא פלורליסט, והוא כזה מתקדם כזה, אבל שהיה את הסיפור הזה עם הלהט"בים, הוא התבטא בצורה כל כך... לא, בעד.
בעד.
הוא התבטא בצורה קיצונית, די קיצונית בשביל רב, בעד, ואני מאותו רגע קרנו ירדה לגמרי אצלי. וזה, זה בדיוק הרגעים שבהם אתה מגלה אם יש לך עסק בעצם. כי בן אדם יכול להיות דרשן נפלא. בן אדם יכול להיות דרשן נפלא, בן אדם יכול להיות להיראות מורה, אפילו לגדל זקן ולשים כיפה גדולה ענקית על הראש, אבל בפנים הוא רקוב. זה לא, איך אומרים, הקופסה מראה מה, שאין, מה שיש בחוץ, אבל לא מה שיש בפנים. ואנשים כאלה צריכים להיזהר. ולכן, הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. צריך לשים לב, בדיוק כמו שהדיין צריך לשים לב, ולא להסתכל על החזות או איך מדבר. יש אדם שמדבר יפה, אחד הוא בעצם זכאי, אבל הוא לא יודע לדבר. אז השופט עלול לטעות בטעות, בגלל שהוא מדבר יפה ומציג את התמונה בצורה מסוימת, יכול לחס ושלום לטעות. לכן הוא אומר, הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, תשימו לב טוב טוב. אל תסתכלו על החזות, אל תסתכלו איך נראה בן אדם ואיך הוא מדבר, אלא תסתכלו על המקרה, על האמת. וזה מה שאנחנו צריכים גם אנחנו לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאמרנו, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אם כי תצא למלחמה, האויב זה יצר הרע. ויצר הרע הוא זה שמשכנע אותנו ללך לשמוע לרב הזה או לרב אחר, גם זה חלק מיצר הרע. אז הקדוש ברוך הוא אומר לכם, תנו בידיך, אתה אל תדע. כל עוד אתה באמת, באמת רוצה למצוא את הרב הנכון, אתה באמת רוצה לבוא אליי, אתה באמת רוצה לעשות בתשובה, אני אעזור לך. הוא נתן לו בידיך, אל תדע, רק תעשה את הצעד הנכון. ואז אתה תגלה את הפרצוף האמיתי של אותו אחד שאתה לכאורה חושב שהוא צדיק. ודרך אגב, זה עובד גם להפך. אתה חושב על מישהו, בוא, זה עבריין, זה זה, עושה מתברר לך שבן אדם עושה דברים. אז אסור לשפוט בן אדם לפי החיצוניות. אנחנו רוצים לשפוט את בן אדם לפי הפנימיות. וזה צריך מאוד להיזהר בזה. ואני אומר עוד פעם, כמו שאותו רב, אני ממש כל כך מוחזר. וצריך לך, לא נכון, אני מוחזר מהרבה דברים, אבל שיבוא בן אדם שכתוב בפירוש בתורה שזה אסור. ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. זה לא משנה אם זה טבע או לא טבע. זה אסור, נקודה, ואנחנו כאן להילחם בטבע שלנו. אנחנו כאן להילחם בתאוות שלנו. מה זה תאוות? מה זה תאוות? זה הטבע. זה הטבע שלנו, לכן אנחנו מתאבים, אחרת לא היינו מתאבים, אם זה לא היה טבעי, אני צריכה להתאבה לאכול גוש של צועה ברחוב, יש לי תאווה לזה? לא, אני לא אכלתי. נכון, אף אחד לא אוכל דברים כאלה, זה מאוס. אבל דברים שאתה מתאבה אליהם, אז אתה יכול לאכול כל מה שאתה רוצה, יהודי שומר מצוות יכול לאכול חזיר, וואו, תראה, אני עכשיו רעב, תראה איזה ריח יש באב, אני רעב, בא לי לאכול. יכול לאכול? אבל זה טבעי. מה, בן אדם נזכר, הולך בחוץ לארץ, שומר כשרות, מה? הוא לא יכול לאכול כמעט כלום בחוץ, ברחוב. אז זה טבעי! מה זה, אז מה אם זה טבעי? יש לך מגבלות עליך, אתה צריך לעמוד, להפך, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך לראות איך אתה, מה אתה עושה עם זה. ולכן, גם כאן, בקטע הזה של קהילת הלהט"בים וכל הקהילות האחרות וכל האחרים, תשמע, אדוני, בסדר, טבעי, טבעי, אז מה?
נכון.
זה שזה טבעי, זה עוד לא מתיר לך לעשות את זה. בטח לא לפרסם את זה בראש חוצות, ובטח לא שרב יבוא בישראל, יבוא ויצדיק דבר כזה. הוא יכול לבוא ולהגיד, הוא ניסה, הוא מתפתל בכל מיני פיתולים, אבל שמענו את זה, מה שהוא אומר. וכשלהיות יפה נפש ולהיראות יפה אצל אחרים שגרמו לנו, שאנחנו נחשוב באמת, הגענו למצב כזה שאנחנו חושבים שמי שחס ושלום מדבר נגדם, הוא פסול. שמתם לב לזה מה שקורה בזמן האחרון. אם אנחנו באים ואומרים, זה לא בסדר, מתנפלים עלינו, אנחנו לא בסדר. מה לא בסדר? זה בפירוש דבר שאסור על פי ההלכה. טבעי, בסדר. תחיה את החיים שלך, תעשה מה שאתה רוצה בבית שלך, אל תוציא לי את זה החוצה לרחוב. ובטח לא, ותבוא ותגיד לי שזה מקור לגאווה, ואל תגיד לי שכך צריך לנהוג. אז כך שבעצם חשוב גם להבין את הדברים. כי תצא למלחמה על אויביך, אנחנו צריכים לצאת למלחמה. אומר הרב זלמן סורוצקין דבר נפלא. אומר, אל תחכה שהמלחמה תגיע אליך. צא החוצה. כי כשהמלחמה כבר אצלך בפנים, זה כבר הרבה יותר קשה. זאת אומרת, התורה, אבל זה גם במלחמה טבעית, מלחמה פיזית. אל תיתן לאויב להגיע אליך. צא אליו שלא יגיע אליך, שלא יחדור אליך. אז גם אנחנו בזמן הזה צריכים כי תצא למלחמה. עכשיו, וואו, איך אני אלחם? אמרנו. ונותן לו השם לוקח בידיך. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות את הצעד הראשון. והקדוש ברוך הוא כבר, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. נזכה באמת ללכת בדרך הנכונה. בעזרת השם.